הכל חי אונליין 93fm.co.il כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מידת סדום. שיעורנו לרפואת יצחק ברכיה בן ביילה, פייגה רויזה בת פרומת מלכה, הילה מלכה חיה בת רבקה, דליה בת אורה, ולהצלחת אישי חיים בן חיה רחל. במשנה בפרקי אבות נאמה, האומר שלי שלי ושלך שלך, הרי זו מידה בינונית, ויש אומרים, זוהי מידת סדום. ולכאורה, למה לקרוא למהלך הזה לתכונה הזו של שלי שלי שלך שלך מידת סדום? אומרת הגמרא מסכת בבדרה בדוד בית, הבכור נוטל פי שתיים בירושה בנחלה של אבא שלו. לדוגמה, אם שני אחים ירשו שלוש שדות, הבכור נוטל שני חלקים, שתי שדות, ואח האחד נוטל שדה אחת. אומרת הגמרא, את שתי השדות שנותנים לבכור נותנים לו שתי שדות סמוכות. ולמה? כך יהיה לו יעיל יותר, טוב יותר, שתי שדות סמוכות, האחת לחברתה. עוד אומרת הגמרא, מקרה שאחד האחים קנה שדה סמוכה לשדה של אבא שלו. אחרי כמה זמן אביו נפטר, כעת צריכים לחלק את השדה של האב שנפטר. אומרת הגמרא, נכפה את כל האחים לתת לאח שקנה חלק ליד השדה של האבא, קופים את כולם לתת לו את החלק הסמוך לשדה. כך הוא מרוויח, בתנאי כמובן שאף אחד אחר לא מפסיד, ושווי כל השדות שוות. כך הוא מרוויח, אף אחד לא מפסיד. היות שאף אחד לא מפסיד, אז קופים על שאר האחים לתת לכל אחד שדה שלו, ולתת לאח הזה את השדה המתאימה לו. זה נקרא קופין על מידת סדום. כי האדם יעדיף שהשדות יהיו כולן סמוכות יותר, כך הוא חוסך בהוצאות של שומרים, של פועלים, שטח קרוב יותר, ראוי לעשייה מרובה, לבנייה ועוד מעלות ויתרונות. אם אין הפסד לאחים האחרים, אז נותנים לו את החלק ליד אבא שלו, את החלק שלו, ושל אבא שלו יהיו ביחד. אם אין חיסרון לאחד, אז חובה לעשות טובה לאדם השני. זה נקרא קופין על מידת סדום. והתוספות במסכת, בבא קמא בדף כף, אומרים, אם אדם גר בחצר של חבר שלו ללא רשות, אותו חבר לא עושה שום עסק באותה חצר, זוהי חצר שלא עומדת להשכרה, הוא לא הפסיד כלום שאותו אדם היה בחצר שלו. בואו נשים לב, אומרים התוספות, הוא לא יכול לתבוע רטרואקטיבית את מי שגר באותה שדה לשלם לו. למה? כי זה שהיה גר הוא נהנה. ומי שהחצר היא שלו, הוא לא הפסיד כלום, הוא הרי לא ידע שנמצאים בשדה שלו. ודאי שאסור לעשות דבר כזה. אסור לאדם להיכנס לשדה של החבר שלו ללא רשות. אסור לעשות מעשה כזה. אבל כעת אנחנו לא עוסקים האם מותר או אסור, אלא אחרי שאסור להיכנס לשדה של הזולת ללא רשות, נכנס אליו ללא רשות. האם בעל השדה בהלכות חושן משפט יכול לתבוע את מי שהיה שם רטרואקטיבית תשלם מה שהיית? התשובה היא, הוא לא יכול לתבוע אותו. למה? כי זה נהנה, וזה לעולם לא היה חסר, כי הוא לא ידע שגרים שם, וזה לא הפריע לו. זה לא יטריד אותו בשגרת החיים, זה לא מנע איזשהו רווח מסוים, אבל כמובן שאם כעת בעל החצר אומר לו, צא, חייב לצאת. ואם לא יוצא, צריך לשלם. אבל לך תחילה אסור להיכנס וצריך לבקש רשות מבעל החצר, אם מרשה או לא. אם כבר נכנס, בעל החצר לא הפסיד, אז חלדין זה נהנה בעבר וזה לא חסר בעבר. מי שהיה בחצר נהנה או בעל החצר לא הפסיד. אבל אם שאל את בעל החצר אם יכול להתאכסן בחצר שלו, ענה לו בעל החצר לא, אסור לגור שם, ואם יגור שם יצטרך לשלם. אפילו שהחצר לא מיועדת להשכרה, והיא כל הזמן פנויה, אין בה שום שימוש בכל אופן. אסור לאדם להיכנס לחצר שאין לו רשות להיכנס אליה, ואם אומרים לו אל תיכנס, אז הוא יצטרך לשלם. רק במקרה שהוא לא ביקש רשות, אז לא ידע בעל הבית. כשנכנסים לחצר שלו, אז הוא לא הפסיד כלום. שואל הגאון רב שמעון שקופ, מה ההבדל אם הוא יודע או לא יודע? הרי בכל אופן, אובייקטיבית הוא לא הפסיד כלום מכיוון שמדובר על חצר שהיא לא עומדת להשכרה. אז למה אנחנו אומרים, אם בעל החצר לא ידע שהיה שם מישהו, ואותו מישהו, אותו אדם לא גרם לשום הפסד, מכיוון שבעל השדה לא התכוון לעשות משהו מיוחד עם אותה שדה, הוכחה עד עכשיו הוא לא עשה כלום שם. אז פטור מלשלם כאשר בעל השדה תופס אותו, אבל אם לכתחילה הוא שאל את בעל השדה האם אני יכול להיכנס, אמר לו בעל השדה לא, והוא נכנס בכל אופן, צריך לשלם. מה ההבדל? הרי בשני המקרים בעל השדה לא השתמש בשדה, היא לא הייתה ראויה להשכרה, והוא לא התכוון להשתמש באותה שדה או באותה חצר או באותו בית. אם אין נזק, אם לא ידע בעל הבית שהוא נכנס, צריך לשלם. אם ידע בעל הבית שהוא נכנס ואמר לו אל תיכנס, והוא נכנס בכל אופן, צריך לשלם רטרואקטיבית. מה ההבדל? אומר הגאון רב שמעון שקופ רעיון נהדר, כאשר מגיע אדם אל בעל הבית, אומר לו אפשר להיכנס לשדה שלך, והוא אומר לו אלא בתשלום, או בכלל אל תיכנס, כאשר נכנסים בכל אופן, אז בעל הבית הוא חסר, אין לו שליטה, אין שליטה לאדם על הנכסים שלו, זה נקרא חסר, זה נהנה וזה חסר. אם זה נהנה וזה חסר, צריך לשלם. אבל אם והיה והאדם נכנס אל השדה וחי בה, ובעל השדה לא ידע, אם כן, זה נהנה, ובעל השדה הוא לא חסר, מכיוון שהוא לא ידע שנכנסים לשם, והשדה לא הייתה עומדת להשכרה, אם כן, הוא לא מפסיד, מכיוון שהשדה בכל אופן לא הייתה ראויה לשימוש מסוים. אם עשה נזק ישלם, אבל אם לא עשה נזק לא ישלם. וגם אם עשה נזק ישלם רק על הנזק, אבל לא על הסחירות, לא על השהייה, לא על הנוכחות בשדה. ובעל הבית לא חסר, מכיוון שאף אחד לא פגע בהרגשת השליטה שלו בשדה. אז אם כן, אי אפשר לכפות אדם שייתן חפץ שלו, שייתן נכס שלו, כי הוא לא משתמש בו. מכוח הדין של זה נהנה, מי שישתמש, וזה לא חסר, בעל החפץ. אי אפשר לומר ככה, אלא רק אם כבר נעשה שימוש בנכס, אז נאמר, זה מי שנהנה נהנה, ומי שלא חסר הוא באמת לא חסר. אבל כמובן אי אפשר לכפות אדם לתת את הנכסים שלו למישהו אחר, כי הוא לא משתמש בהם. השולחן ערוך בחושן משפט, סימן שין סמך ג' בהלכות גזלה כתב, אם בעל החצר אומר למי שנמצא בחצר צא ולא יצא, חייב לצאת, ואם לא יצא צריך לשלם. מכאן ואילך, אבל על העבר, אם היה, לא יכול לתבוע אותו רטרואקטיבית, לא ישלם, כי זה נהנה וזה לא חסר. זה נהנה מי שהיה שם וזה לא חסר, בעל השדה. בספר משפטי התורה דן במקרה מעניין. קבוצת מטיילים שהגיעה בשעה מאוחרת לירושלים. אין להם מקום לישון שם. הם הלכו לישון במלון בתוך איזשהו אזור מסוים. כמה חדרים שמצאו שם בקומה העליונה היו שם מקומות ריקים מאורחים. אחרי כמה זמן הם באו לישון הלכתית. האם הם פעלו כראוי או לא? האם היה מותר להם לישון שם? הם לא השתמשו בשום סדין, בשום קרית, בשום סמיכה, על הרצפה ישנו. לא עשו שום שימוש בשום כלי של הבית מלון. ישנו על הרצפה. הם לא גרמו שום נזק למלון. השאלה היא, אחרי שהם היו שם, הם שואלים, האם הם צריכים לשלם? זו שאלה אחת. שאלה נוספת. אדם שחוזר בתשובה ואומר ששנים הוא היה הולך לגן חיות, נכנס ללא תשלום, למוזיאונים, נכנס ללא תשלום, לאוטובוסים עולה ללא תשלום. כעת הוא חוזר בתשובה והוא שואל האם הוא צריך לשלם לכל אותם מקומות. אז התשובה לגבי השאלה הראשונה כפי שמופיע במשפטי התורה. השאלה הראשונה היא לגבי אותה קבוצת מטיילים, האם צריכים לשלם לבעל המלון? וגם אם צריכים, מה יהיה התשלום? היות והם לא ישתמשו בשום חפץ. הוא מביא תשובה שזה תלוי בבתי המלון. אם זה מלון פשוט, רגיל, אולי אפילו ברמה נמוכה כמו אכסניית נוער, במקרה כזה צריך לשלם, אבל מחיר מינימלי. למה? בואו ונעשה חשבון על בסיס מה שאנחנו יודעים, עם עוד קצת נתונים חדשים. הגמרא מסכת בבא קמא בדף כף אומרת, מי שנכנס להתגורר בבית שעומד להשכרה, בלי רשות הבעלים. הנכנס, הוא מעוניין לשכור דירה, הוא חייב לשלם לבעל הדירה. למה? כי זה נהנה המתגורר, הסוחר, והמזכיר, הוא נחשב כחסר. למה? כי באמת מדובר על דירה שעומדת להשכרה. למה נחשב בעל הבית חסר? אומר רשי, כשיש אנשים בבית, הוא מלא, בעל הבית לא יכול להזכיר אותו לאנשים אחרים. הוא הרי מאוכסן באנשים. אומרים התוספות הסבר נוסף, כשהבית הוא מלא אנשים, אז האנשים האחרים, הסוחרים, הקליינטים הפוטנציאליים, רואים שיש בבית אנשים, אז לא ירצו להזכיר את הבית הזה בכלל. הם לא רואים את הבית הזה כאופציה. אם כן, לפי רשי ותוספות, אם מדובר על אדם שיש לו לדוגמה עשרות חדרים להזכיר, אין מספיק אנשים לכל החדרים. במקרה הזה נאמר, אין שום נזק לבעל החדרים, הרי יש לו מספיק חדרים בכל אופן בשביל האנשים החדשים שרוצים להזכיר את הדירה. יש יותר חדרים מאשר אנשים, יש יותר חדרים מאשר ביקוש, אם כן, אין שום נזק לבעל החדרים. אם והיה, והוא לא משחיד ולא פוגע, אבל לא עושה שום בלי לבית, לא יצטרך לשלם. אבל כאן חשוב להדגיש שהדין הזה נאמר אך ורק בדיעבד, אם כבר עשה מעשה. כך מופיע בתוספות בנימוקי יוסף, אם כבר גר באותו בית ללא ידיעת הבעלים, היות וכעת בעל הבית יודע ומתברר שבעל הבית לא הפסיד, אז לא יכול לדבוע את בעל הבית, את הסוחר המתגורר. אבל מכאן הוא לאבא בוודאי שלא יכול לומר הסוחר, אני אמשיך לגור כאן. לא, יגיד לו המזכיר, או שתצא, או שתשלם. וגם אם לכתחיל היה שואל הסוחר את בעל החדרים, האם אפשר לישון כאן בחינם, והיה עונה בעל החדרים, לא. אם בכל אופן ישן שם, ישלם מחיר שלם, כי אסור להיכנס ללא רשות בעל הבית, והפוך, אם נכנסים למרות שבעל הבית אסר, אם כן, מחסרים מבעל הבית את תחושת והרגשת השליטה שלו על הבית שלו, כמו שאומר הגאון רב שמעון שקופ. וגם אם החדרים של בעל הבית בכלל לא עומדים להשכרה, הוא יכול להתנגד לכך שישתמשו בנכסים שלו ולומר לכולם, אל תיכנסו בנכסים שלי. כך מופיע בשולחן ערוך ראש משפט סימן שין צמח ג'. אז המשתמש בקרקע או במחובר לקרקע של מישהו אחר, של בעל הבית, אסור להשתמש, ואם ישתמש, אם לא גרם להפסד, לא ישלם, אם גורם להפסד, ישלם. כעת בואו ונחזור אל בית המלון. היות הוא בבית המלון, בגן חיות, במוזיאונים, באוטובוסים ובכל מקום שכזה, ישנו פקיד, שהוא כמו שלוחו של בעל הבית שאומר, אסור להיכנס לכאן ללא תשלום. היות ואסור להיכנס כאן ללא שום תשלום, לכן חובה לה נכנס לשלם. ואם נכנס, נהנה, בעל הבית לא הפסיד כלום, ואף אחד לא ידע שהוא נכנס, צריך לשלם בכל אופן, מכיוון שבעל הבית אמר לא להיכנס לכאן. איך בעל הבית אמר לו להיכנס לכאן? התשובה היא שהוא שם פקיד בכניסה, והפקיד בכניסה תפקידו הוא להזהיר ולומר לכאן לא נכנסים בלי לשלם. אז כמו שאם אדם נכנס לדירה של מישהו אחר, עשה שלא כדין כי אסור להשתמש בחפץ חברו שלו ברשותו, אבל אם אף אחד לא היה שם לומר לו לא, אז לא ישלם על מה שהיה. אבל כעת, שבעל הבית אומר לו צא, יצא וישלם על העתיד, על העבר לא. אבל במקרה של בית מלון, יש כאן פקיד שאומר, אל תיכנס. אם כן, במקרה של המלון, אם היו מגיעים לראש למלון ואומרים לו, אנחנו קבוצה של לדוגמה 20 אנשים, לא יכולים לשלם 500 שקל ללילה, אבל כן 100 שקל רק לישון, בלי לעשות שימוש בשום כלים, שום סדין, שום שמיכה, שום קרית, שום מיטה, מגיעים בשעה מאוחרת בלילה. ויש מספיק חדרים, והחדרים, וישנו אזור וחדרים לא מנוצלים, וגם לא ינוצלו במהלך הלילה על ידי אנשים אחרים. יש מקום לומר שאולי בעל המלון, בעל האכסניה, אם מדובר על מהמקומות הפשוטים יותר, היה כבר מסכים לוותר ולהוריד למחיר מוזל, בתנאי שבאמת לא משתמשים בשום חפץ מחפצי המלון. את המחיר הזול ראוי שישלמו בכל אופן. כמובן, אם אחר מעשה הם באים לשאול, ולפני מעשה הם התגנבו אל הבית מלון. הם צריכים לשלם, כי הפקיד של בית המלון הוא האמירה שאומרת, לכאן לא מרשים להיכנס, ומי שעוקף את הפקיד הוא כמי שעקף את בעל הבית שאמר לא נכנסים לכאן בחינם. ולמדנו שכאשר בעל הבית עומד מחוץ לבית ואומר לכאן לא נכנסים אפילו שאני לא משתמש בבית הזה, אלא אם כן משלמים, אסור להיכנס וצריכים לשלם. היות שבמקרה כזה יש מקום לומר שבעל הבית היה מסכים לקבל מחיר מוזל, אז יכולים לשלם את המחיר המוזל לבעל הבית, לבעל המלון. אבל אם מדובר על מלונות יוקרתיים, הם לא יורדים במחיר בשום פנים ואופן. מלונות שהיוקרה שלהם בא לידי ביטוי גם במחיר, אין הנחות. אדרבה, אם יתחילו לעשות הנחות, זה יפגע ברמה של הבית מלון. הדין של בתי מלון כאלה, זה כמו שמופיע בגמרא בבא מציעא בדף עין זין. הסבלים של בני מחוזה. מה זה הסבלים של בני מחוזה? אומרת הגמרא. אם לדוגמה יש מעביד שהוא ביקש מפועל שיעבוד אצלו יום שלם ב-200 שקל. בסוף התחרד בעל הבית, כמה ישלם לפועל? מצד אחד הפועל לא עשה מלאכה, אז למה שיקבל 200 שקל? אבל מצד שני, כעת הוא איבד יום עבודה, אז הוא כן הפסיד משהו. כמה ישלם המעביד לפועל? התשובה היא ישלם המעביד לפועל שכר בטלה. כלומר, כמה כסף מוכן אדם לקבל כדי לא לעבוד? לדוגמה, נוח לאדם לעבוד ב-200 שקל ליום. לא נוח לעבוד ב-5 שקלים ליום. לא נוח לעבוד בכלל. אבל כן נוח לא לעבוד ולקבל 100 שקל. זה נקרא מחיר פועל בטל. אז כך נשלם לבית מלון הפשוט כמו פועל בטל. כלומר, ישלם כפי המחיר של שימוש בחדרים בלי שום שימוש בחפצים, בסדינים, במיטות, רק במקום. אבל יש פועלים של בני מחוזה. הם פועלים סבלים במחוזה העיר של האמורה רבה. הם היו כל כך רגילים למסעות כבדים עד כדי כך שאם לא היו עובדים, היו נחלשים. לכן מבחינתם ביטול מלאכה, בשבילם זה חיסרון. הם לא מוכנים לקבל כסף כפועל בטל, כי זה פוגע בכושר העבודה שלהם. לכן להם מגיע תשלום של יום שלם 200 שקל, אם הזמינו אותם וביטלו את הגעתם. בכל אופן ישלמו להם מחיר שלם. כך הדין לגבי פועל שהוא רגיל לעבוד ולבטל לו יום עבודה, זו לא העדפה שלו. לכן צריך לשלם לו תשלום של יום שלם. וכך בהרבה בעלי מקצוע, אדם הולך לרופא לפגישה של ייעוץ. אם ביטל את הפגישה ולא יכול הרופא לשים מישהו אחר, הוא צריך לשלם. הוא לא קיבל שירות, אבל בכל אופן יכל הרופא לשים מישהו אחר. כמה ישלם? האם כפועל בטל? האם כפועלים של בני מחוזה? כל מקרה לגופו עשה לחרה והסתלק מן הספק. אבל בכל אופן, לגבי בתי מלון יוקרתיים, אם יבואו לשם אנשים ויאמרו, נשען רק על הרצפה, לא נשתמש בחפצים של הבית מלון, הבית מלון לא יסכים לחצי עסקה, או הכל או כלום. זה חלק מהיוקרה של הבית מלון. אדרבה, אם ידעו שכך המלון מתנהל, שהוא לוקח כל קליינט שבא ולפי כספו כך מקבל אותו וכך ייתן לו שירות, זה פוגע בשם הטוב של הבית מלון. לכן, אם המטיילים הלכו לבית מלון כזה יוקרתי, יצטרכו לשלם מחיר מלא למרות שהם לא ישתמשו בחפצים של הבית מלון. בבתי מלון פשוטים יותר, כמו אכסניות, שם כבר כן מתחשבים ביכולות הכלכליות של הלקוח. במקרה כזה, הדין הוא כמו פועל בטל, ויגיעו לפשרה ולהסכם. כך לגבי האדם שחזר בתשובה וכעת, שואל האם ישלם לכל המוזיאונים, לכל האוטובוסים, לכל הגני חיות שנכנס ולא שילם? התשובה היא, ישלם על הכל. חובה, מדוע? מכיוון שאי אפשר לומר זה נהנה וזה לא חסר, זה נהנה, זה שעלה לאוטובוסים, נכנס לגן חיות, וזה חסר בעל הבית. למה הוא חסר? התשובה, כי אם הוא שם פקיד, וזוהי האמירה שאומרת, לכאן לא נכנסים בלי רשות. ואם לקחו לו את הסמכות הזו, אם לקחו לו את תחושת השליטה, אז זה חסר. אם כן, צריך לשלם לו. ומתוך הסוגיה הזו ישנם דיונים רבים. זה נהנה וזה לא חסר, קופים על מידת סדום. האם האדם יכול להוציא זיז מעין בליטה מחוץ לבית שלו, וזה נראה לחצר שמתחתיו? זה נהנה, מי שמוציא את אותה בליטה, וזה לא חסר, כי שימוש כזה לא מוגדר בכך שהוא משתמש בחצר של החבר שלו, אלא באוויר שמעל החצר שלו. אבל אם הוא היה מעמיד סולם בחצר חברו כדי להשתמש שם, זה כבר שימוש קבוע, וזה כנטילת בעלותו ושליטה על החצר של השכן. אם כן, זה נהנה, זה שגר בקומה מעל, אבל זה שבא על החצר הוא חסר, אז לא קופים עליו. ומה לגבי בניית מרפסת מעל אוויר של השכן שלו, כשאין השכן שום עזק כתוצאה מכך? בהרבה מאוד מקרים קופים את השכן מתחת להסכים, ומה שהוא טוען שזה מפריע לו, לא תמיד זה מתקבל, כי זה לא נקרא תמיד נזק, וכמובן כל מקרה לגופו. ואם האדם עושה שיפוצים בקומה למעלה, ובגלל סיבה מסוימת חייבים לעבור בבית של הקומה מתחת, אם צריכים לעבור מספר פעמים, באופן כזה שזה בדרך כלל לא אמור להזיק לרוב בני האדם, אפשר לפעמים לחייב את בעל הקומה התחתונה שיסכים שיעברו מדי פעם כדי לעשות את השיפוץ והבנייה, כי קופי עמידת סדום הוא לא באמת מפסיד משהו. אבל אם זוהי בנייה ארוכה טווח, כמה חודשים או כמה שנים, ואז כל כמה זמן צריכים לעבור בדירה התחתונה כדי להגיע לדירה העליונה לעשות את השיפוץ הראוי, במקרה כזה יכול התחתון לומר, אתם פוגעים בבעלות שלי בבית שלי. וכך דנים רבותינו לגבי בניית מרפסת מעל אוויר השכן, אם אין לשכן שום עזק מכך, אז הוא לא יכול למחות, אבל אם שמים פיגומים במרפסת של השכן כדי לתמוך בבניית תוספת הדירה, האם אפשר לחייב את השכן התחתון או לא? יש מקרים בהם לא ניכרת ההפרה, וההטרדה שזה פוגע בשכן התחתון, ולכן אפשר לחייב אותו מדין קופין על מידת סדום, שהרי זה נהנה מי שגר למעלה. וזה לא חסר מי שגר למטה, אלא אם כן הוא באמת יוכיח שזה פוגע בשגרת החיים שלו. לא באנו לפסוק הלכה למעשה, אלא לעורר על שורשי הדין בגמרא, על ההתייחסות בראשונים ובאחרונים ובבתי הדין, וכמובן כל מקרה לגופו. אם כן, הזכרנו את דברי הגמרא מסכת בבא קמא בדף כף, שדנה לגבי המתגורר בדירת חברו בזמן שהוא נעדר פטור מתשלום. כך נפסק להלכה, שולחן ערוך חושן משפט סימן שין צמר ג' הוא פטור מתשלום, כי זה נהנה מי שהיה גר שם, וזה לא חסר בעל הבית. כי הדירה לא עמדה להשכרה, אז הבעלים של הדירה לא יכול לטעון שהוא הפסיד משהו בכך שהיו גרים בדירה, כמובן הכל בתנאי שהוא לא גרם שום נזק. ובספרי הפוסקים מצויות דוגמאות רבות להלכה הזו. לדוגמה, בשוט אחידה מופיע על ראובן שניח ביצים מתחת התרנגולת שלו כדי שתדגור עליהם. לאחר מכן התגנב שמעון לחצר של ראובן והוסיף שם עוד 5 ביצים. כעת תובע ראובן את חלקו באפרוחים של שמעון. הוא אומר, היות שהאפרוחים בקעו בזכות התרנגולת שלו, זכאי הוא לקבל חלק מהרווחים. אבל החידה אומר, לא, ראובן לא הפסיד שום דבר מכך שהתרנגולת גם דגרה על הביצים של שמעון. אם אין נזק, אם לא חסר לו כלום, מדוע שיקבל כסף? הזכרנו את בעלי התוספות שאומרים שלכל הדעות לא קופים על בעל הבית להעניק לאחרים רשות להשתמש בדירה הריקה שלו אם בעל הבית מתנגד. כמו שהזכרנו מדברי הגאון רבי שמעון שקופ, כי אדם מרגיש פגיעה בבעלות שלו כשנוטלים ממנו חפצים בלי ההסכמה שלו, ולכן ההתנגדות שלו נחשבת שזה חסר לו. וזה מנהג בני האדם, שאדם לא רוצה שישתמשו בנכסים שלו. אבל אם כבר נעשה שימוש בדירה שלו, זוהי מידת סדום לתבוע תשלום על כך, כשלא נחסר שום דבר מהממון שלו. וכל מקרה לגופו. האם בכל מקרה ירגיש האדם פגיעה בבעלות שלו, מתי שעושים משהו, איזשהו שימוש מסוים בחפצים שלו? האם נתייחס לכל אמירה או לכל אפילו שיגעון של כל בן אדם? יבוא בן אדם אחד ויוציא חפצים קטנים מהחלון שלו, יאמר בעל החצר מתחת, זה מפריע לי באוויר למעלה, זה פוגע בבעלות שלי, של השטח שלי. אז כל מקרה לגופו. מקרה מעניין, שאדם רכש מקרר חדש, ביקשו הסבלים להכניס לדירה, התברר שפתח הבית צר, פירוק הדלת של המקרר לא תאפשר את ההכנסה לתוך הדירה, וכאן עלה רעיון יצירתי, שהסבלים יכניסו את המקרר לדירה של השכן, שהדלת שלו היא רחבה יותר, ומשם ישחילו אל תוך הבית של הקומה העליונה של מי שקנה את המקרר דרך החלון. אבל הבעיה היא שבעל הדירה התנגד שיעבירו את המקרר דרך הבית שלו, והשכנים מבקשים, והאיומים של הסבלים שאם לא עושים את זה כעת אז הולכים. והוא נשאר בשלו ואמר, אצלי המקרר לא נכנס. מקרה נוסף קרה, בבניין אחר, קבלן עמד לשפץ דירה, ביקש להציב פיגומים לחודש בחצר הבניין של השכן. במקרה הזה נתקל הקבלן בהתנגדות נמרצת של ועד הבית של הבית הסמוך, שסירב להתיר לשים פיגומים למען הבניין השני. המקרים האלה הגיעו אל בתי הדין, ובשניהם טענו התובעים. התובע הראשון, מי שקנה את המקרר, שהבית שלידו שלו הסכים להעביר את המקרר דרך הבית שלו, הוא נהג במידת סדום. וגם הקבלן התובע את הבניין ליד שלו הרשה להציב פיגומים בחצר הבניין הסמוך לחודש, מידת סדום. אבל הנתבעים אמרו, מה פתאום? הרי נפסק להלכה שלא כופים על אדם להתיר לחברו שימוש בחפצים שלו. מידת סדום זה לאחר מעשה. אין לדרוש תשלום עבור שימוש שכבר נעשה. אבל אם השימוש לא נעשה, יכול בעל הבית לומר, אני לא רוצה שתעשו שימוש בתוך הבית שלי, במבנה שלי, בשטח שלי. מדוע? מכיוון שאתם פוגעים בבעלות שלי. שני מקרים. בתי הדין הכריעו בכל מקרה באופן שונה. הם הצדיקו את טענת ועד הבית, והם דחו את העמדה של בעל הבית שלא הרשה להעביר את המקרר דרך הבית שלו. למה? מכיוון שכשמבקשים לכפות על אדם שיסכים להצבת פיגומים בחצר שלו לתקופה ארוכה, אז זה כבר שימוש ממושך ברשות, בבעלות, בממון, בנכס של האדם. אין בית הדין כופים את זה על האדם. מדוע? מכיוון שאז נוטלים ממנו את הבעלות שלו, את השליטה שלו על הממון שלו, על הנכסים שלו, על השטח שלו. אבל בעל הבית שרצו להעביר אצלו את המקרר, הוא אכן טועה, והתביעה התקבלה. מדוע? מכיוון שלא נוטלים ממנו את הכסף שלו, הזמן הדרוש להעביר מקרר דרך ביתו הוא זמן מועט. ולכן הוא לא יכול להגיד, שאל תכפו עליי מה לעשות בתוך הבית שלי. מדובר על פרק זמן קצר וכופים עליו שיעבירו את המקרר דרך ביתו, כי זה נהנה וזה לא חסר. לכן גם כן אדם לא יכול למנוע מטוסים לעבור מעל השדה שלו אם לא נגרם לו נזק, למרות שאוויר השדה שייך לו, כיוון שמעשה שאנשים לא רואים אותו כפגיעה בבעלות שלהם, אסור להתנגד לכך, והמתנגד לכך זו מידת סדום. הגמרא מסכת בבא קמא בדף פי א' אומרת ששלמה המלך תיקן שרשאי אדם לעבור בשדה חברו בזמן שאינה עומדת לזריעה, למרות התנגדות הבעלים, כי בני אדם באופן כללי לא מקפידים על כך. עוד שאלה, בעל קיוסק מוכר עיתונים כשרים, כמובן עיתונים שאינם כשרים אסור לקרוא בהם. בעל קיוסק שמוכר עיתונים כשרים הוא מניח אותם בסטנד ליד פתח החנות, הוא רוצה למכור את העיתונים. הוא אוסר במפורש לעוברי דרכים לקרוא בהם, לא להרים אותם ולא לקרוא בהם. האם כן בכוחו לאסור או שמה, היות והאנשים האלה הם בכל אופן לא יקנו את העיתון, כי הם עניים, האם מותר להם להסתכל, שהרי זה נהנה מי שמסתכל בכותרות של העיתונים, וזה בעל הקיוסק לא חסר, שהרי בכל אופן לא עתידים לקנות שם. זו שאלה שמופיעה בחישוקי חמד בבא קמא דף כף. הוא מביא תשובה בשוט הלכות קטנות, דן במי שאסר את הספר שלו על החבר שלו. האם מותר לאדם שאסרו לו לקרוא מהספר ללמוד בו על ידי הרעור, לא על ידי דיבור? והתשובה היא שלכאורה הדבר אסור, כי זה לא משנה איך הוא נהנה מהספר, קריאה בקול רם או על ידי הרעור. וכך הוא משיג בספר הלכות קטנות, שוט הלכות קטנות, שיהיה אסור. כך מופיע בשלוחן נעוך יורה דעה סימן ריש כף א', שאם אדם אסר את הספר שלו על החבר שלו, אסור לאדם לקרוא בו כי הוא נהנה. ולכן אדם יכול לאסור על אחרים את הקריאה בהם, ולכן יכול בעל הקיוסק לאסור להסתכל בכותרות של העיתונים. עוד כתב בחישוקי חמד, על בסיס דברי החזוני שדבר שעומד למחירה, משלמים עבורו, אז כל הנאה מגופו של החפץ צריך לשלם על כך. ולכן גם במקרה הזה, ספר או עיתון שעומד למחירה כדי שיקראו בו, מי שקורא בו נחשב שנהנה מגוף הדבר, לא רק ראייה, אלא הוא נהנה מהתוכן, כי התוכן זה לקרוא, זו הדרך ליהנות מהעיתון, ולכן הבעלים יכולים לאסור את הקריאה. ויותר מכך, יכול בעל הקיוסק לאסור לקרוא מהעיתון, מכיוון שמתוך לדוגמה, 100 אנשים שקוראים את הכותרות, אם כל 100 אנשים היה אסור להם לקרוא את הכותרות, אז 20 כן היו קונים בכל אופן מתאמצים לקנות, אז ודאי שבעל הקיוסק הוא חסר. ולכן אם הוא אומר שאסור לקרוא בכותרות של העיתונים כי הוא רוצה שיקנו אצלו, אסור לקרוא, כי זה נהנה וזה חסר. עוד בשוט חישוקי חמד, מסכת בבא קמא דף חף, דן לגבי ראובן שלקח מונית מירושלים לבני ברק. עמד שם שמעון שגם צריך לנסוע, הוא ביקש מראובן רשות להצטרף לנסיעה. ראובן הסכים ונסע איתו. בסוף הנסיעה מבקש ראובן משמעון, אני מבקש ממך להשתתף איתי בדמי הנסיעה. אומר לו שמעון, למה? הרי בן כך אתה היית נוסע מירושלים לבני ברק, אז לא גרמתי לך הפסד, אז זה נהנה, אני שהצטרפתי לך וזה לא חסר, לא חסר לך כלום. מה התשובה על כך? אז מצד אחד מופיע ברמה חושן משפט סימן ריש מם וב, סעיף יוד א', מי שאומר לחבר שלו, בוא תאכל איתי, לאחר מכן הוא אומר לו, תשלם לי, צריך לשלם לו, ולא אומרים מי שנתן לו מתנה. למה זה? למה ישלם? התשובה היא מכיוון שהאוכל נהנה, ומי שהביא לו אוכל הוא באמת חסר. לטובת חברו נתן לו אוכל, אבל כאן נסע במונית, והחבר מצטרף. היות שהוא לא הוציא שום הוצאות עבורו, כן, יש מקום לומר, זה נהנה וזה לא חסר, אם כן לא ישלם. ונסיים בדברי המשנה פרקי אבות שאומרת, האומר שלי שלי, שלך שלך. יש אומרים שזוהי מידה בינונית, ויש אומרים שזוהי מידת סדום. אז זה שאומר שלי שלי, שלך שלך, האם זו מידה בינונית או מידת סדום? אומר הגאון רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, תלוי מי אומר למי. אם מדובר על שני בני אדם שהם במעמד בינוני, או מעמד עשיר, או מעמד עני, יש ביניהם מסע ומתן, זה אומר שלי שלי, זה אומר שלך שלך, בוא נעשה סדר והתנהלות נכונה במסע ומתן, כדי שאני לא אפסיד, אתה לא תפסיד, זוהי מידה בינונית, אדם רגיל. אבל יש בן אדם שהוא עשיר, ויש בן אדם שהוא עני, העשיר אומר לאדם העני, שלי שלי, שלך שלך. אני לא מבקש תרומות ממך, אני לא מבקש עזרה ממך, שלי שלי. גם שלך, יהיה שלך, תסתדר עם שלך. או הסבר נוסף, ככה מהרם שיק אומר, אומר העשיר לאדם העני, שלי שלי, אני את שלי, עבדתי בשביל זה, השקעתי בשביל זה, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל, אם כן גם ששלך, יהיה שלך, אתה עוד תשיג את מה שאתה רוצה. תתאמץ, תשקיע. ובכך האדם, הוא נמנע מלתת לעניים שדופקים על הפתחים. הוא אומר להם, לעניים, לכו ותעשו כמוני, לכו תעבדו ותשקיעו. זוהי מידת סדום. הרבי הזקן מבורקה אומר רעיון נוסף, מי שאומר שלי, שלי, שלך, שלך. יש אדם שאומר שלי, שלי, יש בן אדם עשיר שבאים להתרים אותו לארגוני חסד, לצדקה, משפחה נזקקת. הוא אומר, למה אתם רוצים לבקש ממני טובה? האם אתם חושבים שלי אין אנשים קרובים לעזור להם? אני הרי עוזר לכל כך הרבה עניים, ואומרת הגמרא במציע בעין א', עניי עירך קודמים? ומבשרך לא תתעלם, אומר הנביא ישעיהו. קודם כל יש לדאוג לקרובים, לבני המשפחה. לאחר מכן נחשוב איך עוזרים לאנשים האחרים. זו דרשה נהדרת, מגובה בפסוקים רבים ומקורות חז"ל. שלי שלי, שלך שלך. כשאדם אומר כך ופועל כך, הוא צודק. זוהי מידה בינונית. חסיד הוא לא, צדיק גדול הוא לא, אבל ודאי אי אפשר לומר שהוא לא פועל כפי שורת הדין. הוא נאה דורש ונאה מקיים. הוא תומך בקרובים שלו. זוהי מידה בינונית. יפה מאוד. אי אפשר לומר עליו שהוא רשע ומנצל את כספו לרעם. אבל אם הוא אדם שהוא אומר, שלי שלי, אני צריך קודם כל לדאוג לשלי, לקרובים שלי, שלך שלך, אתה תדאג לקרובים שלך, אבל לאחר מכן הוא לא נותן כלום, האדם הזה הוא לא נותן גם לקרובים שלו, אם כן זוהי רק מידת סדום, הוא נאה דורש, אבל לא נאה מקיים, הוא לא נותן לאף אחד, הוא רוצה הכל רק לעצמו. כי זה אנשי סדום, אנשים רעים וחטאים להשם שמאמינים שרע, כוחי ועוצם עדי עושה את החיל הזה, וכל מי שמזכיר להם גישה אחרת לתת צדקה, כיוון שלא הכל שלך, כספך רק ניתן לך בפיקדון מאת הקדוש ברוך הוא, נותן הצדקה בלהזכיר לאדם מאיכן כספו מגיע, ולאיזה צורך האדם קיבל את כספו, רק כי הוא פקיד של הקדוש ברוך הוא לעשות עם זה טוב וחסד. האיש צדקה, כשהוא בא לבקש צדקה, זוהי דרשה. זוהי שיחת מוסר, זוהי שיחת השקפה שמזכירה לאדם, שלא לחינם קיבל האדם את כספו. במידת סדום לא רוצים לשמוע דרשות, לא רוצים לשמוע שיחות מוסר ומרחיקים את כל העניים. מכיוון ששם הגישה היא, שלי, שלי, הכל נעשה בכוחי ובעוצם ידי. מה יעשה האדם כדי להיפרד מהמידה הזו מידת סדום? איך הוא ישבור את המידה הזו? אומר החסיד יעבץ, ירבה לתת צדקה, ויעשה את זה בשמחה עוד ועוד. כך אומר שלמה המלך, בספר משלי, מתן אדם ירחיב לו. מתן אדם כשאדם נותן, ירחיב לו. הלב שלו ייפתח יותר ויותר. וכך אפשר למצוא מקור נוסף שמחזק את הרעיון הזה בחמישה חומשי תורה ספר דברים. נתון תיתן לו ולא ירא לבבך בתיתך לו. תן לו הרבה פעמים, נתון תיתן עוד פעם ועוד פעם. וכך בהדרגתיות לא ירא לבבך בתיתך לו. הלב שלך לא ירא אלא יהיה טוב. כי ריבוי הנתינה פותחת את הלב. ומתי יש ביטוי לכך, ומהו הסימן שהאדם נעשה נדיב לב? כשהוא נותן בשמחה, נתון, תיתן, נותן עוד ועוד, ואז לא ירא לבבו כשהוא נותן, אלא אדרבה בשמחה. כך אפשר להבין את הרמב"ם, פירוש המשניות, בפרקי אבות פרק ג' משנה ט"ו, שאומר שעדיפה נתינת צדקה 100 פעמים בכל פעם פרוטה, מאשר נתינת 100 פרוטות בבת אחת. כי ריבוי הנתינות, נתון תיתן, ריבוי הפעמים, אחר המעשים, יימשכו הלבבות. מתן אדם, כשאדם נותן, ירחיב לו, ירחיב את הלב שלו. אחד המקומות הבולטים בהם ניתן לבחון מדי יום את היחס האמיתי של האדם לרכוש שלו ולרכוש של הזולת, למידת הסדום שלו, שלי שלי, שלך שלך. כמה השכן, בהלכות שכנים, כמה יכולים להשתמש האחד, בשל חברום. האם האדם יכול לעבור בחצר, שימוש במדרגות צדדיות, במתקן כלשהו? דיירים מבקשים מאחד הדיירים להשתמש בשטח שלו בזמן מסוים, בלי לגרום נזק, בלי לגרום צער. הוא יכול לפעמים להתנגד כי זה השטח שלו, ולפעמים הוא יכול לאפשר, ובכל אופן בזמנים מסוימים כדי להקל. ובהלכה זה מוגדר כופין על מידת סדום. לפעמים כן. מדוע? מכיוון שהאדם לא אמור להיות רכושני יותר מדי. כשמדובר על רכושו הפרטי של האדם, בוודאי שאין לאחרים להשתמש בו ללא ההסכמה ואי אפשר לחייב אותו. אבל חז"ל קבעו מקרים שמוטל על בית הדין לכפות את האדם כדי שיאפשר לאחרים להשתמש ברכוש שלו, כדי שהעין שלו לא תהיה צרה בהנאתם של האחרים. זה היה החיסרון של אנשי סדום. הם רוצים למנוע מאחרים ליהנות מארצם הברוכה. חכמינו דאגו לכך שאדם מישראל לא יהיה נגוע במידה שלהם, ולכן תקנו, כופין על מידת סדום, מכריחים לפעמים את בעל הרכוש שלא ינהג בצרות עין ויאפשר לשכנים ליהנות משלו, כמובן כשהוא לא נפגע. לכן בהרבה מקרים מצינו שאדם לא יכול למנוע מהשכן תוספת בנייה, אם לא יגרם לו שום נזק. ובית הדין בודקים האם הנזק שהוא טוען שיגרם לו הוא אכן נזק, או שמה... זה נזק שנובע מצרות העין ומקיבוץ הלב. כך נוכל לסיים הסבר מדוע אברהם אבינו לא רצה לקבל ולו תשלום מועט ממלך סדום על הישועה וההצלה שהציל אברהם אבינו את מלך סדום. שלא יאמר מלך סדום אני האשרתי את אברהם. כדרכו של האדם שהוא במידת סדום, שאומר שלי, שלי, שלך, שלך, הוא בדרך להגיע למטה עוד יותר, לא רק מידת סדום, שלי, שלי, שלך, שלך, אלא שלי, שלי וגם שלך, שלי. המדרון חלקלק להגיע לשם, ולא רק לא לתת לאחרים, אלא גם לקחת מהם. לכן אומר אברהם אבינו, אני מעדיף לו לקחת מאנשי סדום שום דבר, שום הכרת הטוב, שלא יאמר, אני אשרתי את אברהם. אני עוד עשיתי לו טובה, אני עזרתי לו ולא הוא עזר לי. כי כך היא ההנהגה של מידת סדום בהתחלה שלי, שלי, שלך, שלך, ובהמשך שלי, שלי וגם שלך, שלי. עוד יאמר מלך סדום, אני עשיתי טובה לאברהם אבינו שאני אשרתי אותו. וכך בורח אברהם אבינו ממידת סדום. היו
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים,